لن صباح اليوم.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
משחקת באש. אולי כך צריך להציג את האורחת שלי היום. אישה צעירה ויפה, מרדנית מלידה, מגיעה בסירה אל כפר נידח באמזונס, חיה בבית משפחתו של שמן השבט, אוכלת קקטוסים, ושותה איוואסקה, ישנה על ארסל, רוקדת תחת עצי קשיו, ומדברת עם מכשפות זקנות. מתארה עם הג'ונגל, טקסים עתיקים, כישופים, צמחים רעילים, ציפורים נדירות, חוצה גבולות מנטליים וגיאוגרפיים, בוליביה, פירו, צ'ילה, הודו, בלי, אוסטרליה, אפריקה. מתאהבת בחישוק, נמשכת לאש, נשרפת מזיקוק בוער, נעקצת מטריגון. סכנה אמיתית מרחפת על חייה, אבל היא קמה כעוף החול ומבעירה את האש שבתוכה שוב ושוב, כמו נשמה עתיקה שנשלחה להאיר את עינינו באש הזאת. הסיפור הזה, שנשמע כמו עלילתו של סרט פנטזיה לכל דבר, הוא קצה, 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 קצהו של הקרחון הלוהט ששמו ליטל נתנזון, ישראלית, ילידת קיבוץ אמיר שבצפון, שסיפורה אינו רק קצה קרחון שהתגלה כאן בהמשך, אלא שהמילה קצה אולי מאפיינת אותה יותר מכל. היא מהלכת על הקצה בכל מובן, מהמרת על חייה ללא הרף, קיצונית לדבריה מילדות ומשיכתה העצומה לתרבויות רחוקות עתיקות, מביאה אותה לחיות ולשהות עם בני התרבויות הללו, לא כתיירת, סופה, מבקרת, אלא כחלק בלתי נפרד מהם ולאורך חודשים. זו אינו סיפור של טיולים אחרי צבא, אלא באמת רצון לחקור, להתארות, ללמוד ולספוג תרבויות זרות, מנהגים, טקסים, כישופים, ולהביא אותם אל האומנות שהיא עושה היום כאן בארץ. ליטל נתנזון היא אישה קסומה, ייחודית, כובשת, ולגמרי לגמרי אמיתית. עובדה, היא יושבת עכשיו כאן מולי באולפן, והיא תיקח אותנו היום אל מאחורי הקלעים של הסודות של אותם מקומות והוויות שרובנו לא נגיע אליהם לעולם. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מושקוביץ על ההקלטה. שלום ליטל.
שלום שלום, כמה כיף להיות כאן.
אז מה מושך אותך כל כך באש?
נראה לי שהאש במקור היא אחד מהדברים הכי עתיקים שחלק מהחיים שלנו, ומעבר לצרכים שלנו של לבשל, להתחמם, יש באיזשהו מסתורין, איזשהו אנרגיה שכל בן אדם יתאר אותה אחרת, אבל אני רק יודעת שבי היא נגעה, וגם שאני משתמשת בה ורוקדת בה ורוקדת איתה יותר נכון, אני יודעת שזה גם מגיע ללב של הצופים. וקורה שם איזשהו קסם שמתחיל להתאבות ביני לבין הקהל.
מתי זה קרה לך בפעם הראשונה שראית אש וזה עורר בך אש פנימית?
האמת שפעם ראשונה ראשונה הייתה בהודו, בגיל צעיר, אבל זה באמת היה התנסות חד פעמית. יותר נכון לומר שבארגנטינה זה היה פעם ראשונה שממש שיחקתי באש, אחרי תקופה שכבר התאהבתי בחישוק, והחישוק הפך להיות חלק מהחיים שלי וחלק מהחקירה שלי של הגוף ושל התנועה. ובאיזשהו שלב מאוד מאוחר בטיול, אחרי שנה וחצי, פגשתי אישה מהממת שמשחקת עם חישוקי אש, והיא אמרה לי, בואי תשחקי איתי, בואי נתנסה בזה ביחד, ואני גם יכולה להכין לך חישוקים משלך. אז היא הכינה לי חישוקי אש, ושם בעצם התחילה מסע שלי עם לרקוד עם אש.
אבל זה היה גם הרגע שהתאהבת ב...
אפשר לומר, כי זו הייתה החוויה הראשונה.
זה לא שזה היה משהו בלג בעומר כשהייתי ילדה בקיבוץ.
האמת שכאילו גם, כי בקיבוץ באמת קדלנו לתוך קומזיצים, אחד מהחוויות של מה שעושים בערבים, זה יושבים כולם במדורה, שרים, מדברים, צוחקים, אז כאילו יש הוויה שקורית סביב האש, כן כבר מגיל צעיר, אבל יותר בפן הקומזיץ הקיבוצי, ופחות בלרקוד איתה ולשחק כן. איתה ולהשתמש בה.
אז בעצם היום את מופיעה בריקודי אש בארץ, מופע מרהיב להטוטי אש, ריקוד הודי ובלני ופרסי, כשאת עטופה בסמלת אש, בחישוקי אש, והאש חגה סביבך ומאפנטת את הצופים, וזו אש אמיתית לגמרי, נכון?
נכון, זאת אש אמיתית, יש המון אנשים שחושבים שיש דבר כזה אש קרה, אבל אש קרה זה אולי רק בתנאי מעבדה, אבל זה ממש לא האש שאני עובדת איתה, או שאיזשהו אומן אש עובד איתה, זה אש אמיתית, חמה, שורפת.
מסוכן נורא, לא?
היא מסוכנת, אפשר לקבל ממנה קביעות, הבגדים גם יכולים לעלות באש, וגם זה חלק מהמקצוע, לקבל קביעות. מי שלא לוקח סיכונים, גם...
אז זהו, אז בעצם לשחק באש, במובן של להסתכן, זה אפשר לומר אורח חייך פחות או יותר. קשה להאמין, אבל מעלליך במשך 10 השנים האחרונות, אולי יותר, נשמעים בהחלט כמו תסריט בדיוני, כשלמעשה מה שמשנה את חייך ולוקח אותך לאותם מקומות הוא חישוק. חישוק פלסטיק פשוט.
נכון, משם התחילה הדרך. בגדול כן אפשר לומר שהדרך התחילה גם הרבה לפני 10 השנים האלה, כי כבר תמיד הייתי הרפתקנית, ותמיד הייתי לוקחת סיכונים, ולא מפחדת מכלום. בעצם אפשר להגיד שעד גיל 25, חייתי ללא פחד, משום דבר בעולם.
וואו, מין קנאבך.
היה לי גם כאילו מין כזה, אם צריך למות, אז נמות, אבל כאילו, לפחות נחיה את החיים הכי גדול שאפשר, ולאכול את החיים, מה שנקרא. וזה כן משהו שהוא מגיל צעיר, עוד כבר לפני שמצאתי את החישוק ואת האש. אבל החישוק, זה מצחיק שזה בעצם חתיכת פלסטיק, שהובילה אותי למסלול חיים, שגם אגב אפשר לדבר על העיגול ועל המעגל, ויש הרבה בלקוטה, באינדיאנים של צפון אמריקה, מדברים הרבה על המעגליות הזאת, על מחזוריות, ומשהו בתנועה הסיבובית והעיגולית, כאילו מרכז אותך חזרה לתוך עצמך. והחישוק הזה פשוט הזכיר לי שאני רקדנית. אמנם לא הייתי רקדנית מקצועית, אולי לא קדתי כל החיים, אבל כן המהות שלי היא רקדנית, מאז שאני זוכרת את עצמי ומאז שאני קטנה, אני נורא אוהבת לרקוד, הלכתי למסיבות במהלך החיים בצורה שהיא מאוד מוגזמת לרוב בני האדם. אז כנראה מצאתי שם משהו עם עצמי שהחישוק פשוט הזכיר לי כמה התנועה הזאת עושה לי טוב. ואחר כך אולי בהמשך שגם נדבר על הסופי ועל כל התנועה הסיבובית, אז בתנועה הסיבובית יש בעצם איזושהי גם יצירה של, כמו הוריקן אנרגטי סביבך, שאתה מזיז אנרגיה סביב הלב, סביב המרכז, וזה איזושהי מדיטציה מאוד מאוד חזקה. אז נראה לי שדרך שם, ממש מצאתי את הכיוון.
אבל את החישוק הזה, שזה חישוק פלסטיק שאנחנו מכירים מהגן, את מוצאת, זאת אומרת, מרחיקה עד דרום אמריקה בשביל לפגוש אותו, ושהוא יעשה את האפקט הזה.
נכון. נראה לי שקורים כל מיני סיטואציות בחיים שלפעמים יכול להיות משהו מאוד קטן, שפתאום שם אותך על דרך המלך, או לפחות מעורר בך איזה משהו. ואני הכרתי בחורה במקסיקו שטיילתי שם, שהיא מחשקת. יש לה חישוקים, וזה מה שהיא עושה, והיא עושה הופעות רחוב, והיא מהממת. והתחברתי אליה ונהיינו חברות, והיא הכינה לי חישוק ונתנה לי חישוק מתנה. אני הכנתי לה פויזים, שפויזים זה בעצם כדורים שמחוברים בחוט, שמשחקים איתם, שבזמנו הייתי משחקת בהם בצורה מאוד מאוד בסיסית, ממש כאילו הנאה במסיבות ולא יותר מזה, אז אני הכנתי לה והיא הכינה לי, והלכתי עם החישוק הזה, והתחלתי לחקור את המרחב הזה, ומצאתי שם, אני באופן אישי לא מצליחה כל כך לעשות מדיטציה לשבת כמו בודה, ולהיות ריקה ממחשבות. אבל דרך התנועה ותזוזה, פתאום מצאתי איזשהו מרחב רוחני.
ולאן החישוק הזה בעצם סוחף אותך?
אז טיילתי בגואטמלה עם החישוק, והייתי שם בלאגוס הטיטלן, שזה אגם שלא יודעים כמה עמוק הוא מגיע לתוך האדמה, הוא אגם בתוך הר געש, אגם קדוש. לצד האגם הזה הייתי מעבירה שעות עם עצמי וחוקרת את החישוק, מה אני יכולה לעשות איתו, רוקדת איתו. אז החצי שנה הראשונה שלי עם החישוק הייתה ממש אני והחישוק. איזושהי מערכת יחסים שהתפתחה שמה, בלי לקחת שיעורים, או לראות סרטונים, או כל מיני דברים כאלה.
בכלל בעצם איפשהו ככה החלטת שאת לא חוזרת לציוויליזציה, אלא בעצם מכניסה את עצמך פנימה לחיים מסוג אחר.
נכון, בתחילת הדרך במקסיקו, ממש חשבתי שמצאתי לי אהבה ותחביב. עוד לא הבנתי כמה מהותי זה הדבר הזה. גם היה לי כסף. יצאתי מהארץ עם איזשהו סכום של כסף, שאמרתי, טוב, זה כנראה יספיק לי לארבעה, חמישה, שישה חודשים, משהו כזה. ועם הזמן, שם בגואטמלה, דרך אגב, זו הייתה הופעת רחוב הראשונה שלי, כחלק מאיזושהי קבוצה, הפעם ראשונה לעמוד מול קהל. ונורא נהניתי מזה, זה היה מרגש. זה דבר נורא מפחיד. זה דבר כאילו מאוד חשוף גם, פתאום להיות מול המון אנשים שמסתכלים עליך ועל כל תנועה שאתה עושה, זה צריך הרבה אומץ. והכרתי כל מיני אנשים שהבנתי שזו הדרך חיים שלהם, שאין להם עבודה והם יוצאים לטיול וחוזרים לעבודה השגרתית שלהם, אלא הם בעצם במסע, שתוך כדי המסע הזה הם עושים כסף, יש אנשים שעושים ארטסניה, שהם מכינים תכשיטים, ויש מלווארס, ג'אגלרים, מלווארס בספרדית. והם פשוט עושים מופעי רחוב וממשיכים להתגלגל במשך שנים חלקם או כל החיים, וזה עורר בי המון השראה, ואמרתי, אוקיי, אז אולי גם אני יכולה. והתחלתי להופיע, ואחרי חצי שנה שנגמר לי הכסף, נהיה איזשהו סוויץ' מחשבתי, שבעצם הפכתי להיות מתיירת רגילה להיפית נוודית.
כשבעצם את נכנסת יותר ויותר פנימה מהרחוב, את נכנסת ליערות, אז את המשיכה הזאת לתרבויות עתיקות, מאין צמחה, מה ידעת עליהן לפני כן?
היו לי כל מיני שמועות ששמעתי ממש על קצה המזלג, על הקקטוסים, על הסן פדרו, על צמחים שהם נחשבים צמחים הזייתיים, אבל אני גם שמעתי שזה לא רק הזיות, אלא זה איזושהי דרך רוחנית, איזשהו חיבור לטבע. אז כבר שהגעתי לדרום אמריקה, כבר שמעתי את השמות האלה, היוואסקה וסן פדרו, אתה מטייל עם אוהל ושק שינה, וישן במקומות בטבע. אז כבר המעבר הזה מלישון בהוסטלים וגסטאוסים, ללישון בטבע, כבר שינוי מאוד מאוד גדול. ובעצם לרדת מהדרך הזאת ולמצוא, מבחינתי, את דרך המלך, שהיא דרך מאוד פשוטה, של לישון לצד נערות, בהרים, ללכת במשך ימים שלמים עם כל התיק על הגב, לטפס על הרים מטורפים.
אבל המשיכה, את מדברת על החומרים, על הצמחים, אבל בסופו של דבר הגעת לשהות ולחקור תרבויות.
נכון.
אז השאלה אם היה משהו עוד מקודם שמשך אותך בתרבויות האלה? ידעת עליהן משהו?
ידעתי כל כך מעט לעומת מה שלמדתי, אבל הג'ונגלים של האמזונס, הלב שלי קרא לי לבוא לשם, וידעתי שאני אמצא שם איזשהו קסם. גם
לא, אבל ידעת מה בדיוק. כלומר, לא שהיה איזה מידע קודם על התרבויות האלה של האינקה ותרבויות.
אי אפשר להגיד שהיה מידע, אבל כן הייתה השפעה תרבותית. ההורים שלי שניהם אורוגוואי, שני ההורים שלי דרום אמריקאים, דוברי ספרדית, והבית שלי היה מלא בתמונות סרוגות של אלי שמש, פסלים, ציורים שהם מהתרבות הפירואנית ומהתרבות הבוליביאנית, ואני בטוחה שיש בזה איזשהו השראה, איזשהו משהו שמעורר ללכת לראות אותם.
כן.
המוזיקה הדרום אמריקאית שהייתה מתנגנת אצלנו בשבת בבוקר בבית, זה בטוח השפעה. אבל כשהאמזונס קרא לי להיכנס לעומקו ולסכן את חיי ולעשות את כל עשיתי שייט של שלושה ימים על נהר האמזונס רק בשביל להיכנס לג'ונגל, וגם את המסע הזה עשיתי לבד. כאילו הרבה אנשים אולי יחכו למצוא איזשהו פרטנר, איזשהו מישהו להיכנס איתו לג'ונגל ולעשות איתו את המסע הזה, ואני פשוט הייתי כל כך חדורת מטרה של אני הולכת לשם, ואני יודעת שמשהו שם הולך לרפא אותי, אני יודעת שאני הולכת למצוא שם איזושהי אמת אחרת שאני מחפשת אותה. אני כל החיים חיה באיזשהו תחושה של יש מעבר לחיים האלה שמוצגים לנו פה. יש מעבר למציאות הישראלית, יש הרבה מעבר למלחמה שלנו, מהמציאות הזאת שנולדתי לתוכה. אני פשוט ידעתי מגיל מאוד צעיר שיש הרבה הרבה מעבר לחקור.
אבל בדרך שלך לאמזונס, את בעצם מתחילה בגסיסה קטנה. שלוקחת אותך סירה לשם.
נכון.
בעצם, כבר על ההתחלה.
האמת שזה אפילו עוד לפני שהגעתי לסירה הזאת, הייתי במקום שנקרא קוצ'במבה באקוודור, ששם זו הייתה חוויית הסן פדרו הראשונה, שהיה לי בן זוג לתקופה קצרה, שהוא ממש אינדיאני כזה, ונסעתי איתו להרים באקוודור, חתכנו את הקקטוס, שרנו לו שירים, אתה בעצם מברך את הצמח ומודה לו על כל מה שהוא הולך ללמד אותך, והוא הראה לי פעם ראשונה את התהליך, תהליך של כילוף, בישול, תפילה, אתה מתפלל ממש מול הסיר במשך 12 שעות, אוסף הוא על האש, מחמם אותו, מערבב אותו, יש לך בעצם זמן שאתה נמצא עם התבשיל, ואז שאתה שותה אותו הוא... קשה לומר במילים, זה משהו שכל בן אדם לדעתי צריך לחוות בחוויה בשביל להבין כמה זה עמוק. בקושי יכלתי לדבר מרוב שהייתי overwhelm, אבל אחד הדברים שאני זוכרת שאמרתי זה שאני מרגישה חלק מההר. שישבתי על ההר ונגעתי בו עם הידיים, והרגשתי פעם ראשונה איזשהו חיבור אחר לאדמה, מיוחד, כאילו היה שם איזשהו שסתום, איזשהו פקק, והוא ממש כאילו שחררו את הפקק ופתאום משהו קורה ואני חלק מכל הדבר הזה, חלק מכל היצירה האלוהית הזאת. וזו החוויה הראשונה בדרך לאמזונס. וכשהמשכתי לאמזונס, בעצם צריך לקחת שייט של 3 ימים על סירה. והגעתי יום לפני, שאלתי אותם, אני יכולה אולי לישון על הסירה, כי אין לי איפה לישון פה. הם נתנו לי לישון על הסירה ויום למחרת הכרתי אבא ובן. שהזמינו אותי לשבת לאכול איתם, היה להם סיר של דגים ואורז, הם שאלו, את רוצה לשבת לאכול איתנו? אמרתי, כן, בשמחה. ישבתי, התיידדתי איתם, והיה עיכוב מאוד גדול בסירה, ובאיזשהו שלב עלו שוטרים עם כלבים לסירה, ולקחו את האבא והבן, ומסתבר שהם הבריחו קוקאין בתוך תפוזים לתוך הג'ונגלים.
ואת לא אכלת מהתפוז במקום.
לא, 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 אני בכלל לא ידעתי מה הם עושים, או באיזה מטרה הם באים, לא.
כן.
הם אמרו שהם נראה לי מביאים ירקות או משהו כזה, ויצאנו לדרך, ואני התחלתי להרגיש מאוד רע. ובעצם נתקפתי באיזשהו סוג של אמבה שכזאת, שדרך גב על הסירה אין חדרים ודברים כאלה. כולם ישנים בהרסלים. ואני הייתי האדם הלבן היחידי, ואני ממש זוכרת שישבתי על הגג של הסירה איזה לילה, וראיתי את הירח זורח מעל הצמרות של העצים של האמזונס, וזה היה רגע מאוד מאוד קסום, אמנם... היה לי חום מטורף, וחיפשתי את הבחור הצרפתי, ואמרתי לו, בבקשה, תבוא בבוקר לבדוק את הארסל, לראות שלא מתתי, אני אולי אמות במהלך הלילה, אני כל כך...
אבל העיקר שראיתי את הירח.
נכון. והחלמתי לאט לאט בנסיעה הזאת, אבל המסע היה מדהים, כאילו 3 ימים על האמזונס, וגם לפגוש אנשים מקומיים, דיברתי איתם, פגשתי כל מיני סוגים של אנשים כפריים, וזה היה חוויה מדהימה בפני עצמה.
זהו, אז גם המיני מוות הקטן הזה, הגסיסה הקטנה הזאת, זה קטן עלייך, את עדיין לא נרתעת לשתות גם ממשקה האיוואסקה. טוב, וכאן נראה לי שמתחיל, מה זה מתחיל? הוא כבר התחיל מזמן, הפער העצום בינך לביני, שהוא הרבה יותר מובהק וברור מחלון הזכוכית שחוצץ בינינו עכשיו. להגיע לשבט נידח באיזה כפר, באמזונס, ולשתות שיקוי שלא ידוע מי הכין אותו, מה זה מכיל, אילו סכנות תמונות בו, זה לשים את נפשך בחפך, אז אין שום פחד?
אני אף פעם לא נתתי לפחד לעצור אותי. וגם לא היה לי פחד. כאילו, אני יכולה להגיד שאימא שלי מאוד פחדה. אימא שלי ממש ממש פחדה. באמת מה שעשיתי להורים שלי בחיים האלה מסכנים. אז כשהגעתי לאיקיטוס, איקיטוס זה העיר המרכזית באמזונס, נסעתי לשמן, שנמצא באיזשהו שבט, והייתי שם שבוע, וזאת הייתה ההתנסות הראשונה שלי בשתיית האיוואסקה, שזה בעצם למי שלא יודע, זה לילה שלם. אתה מתחיל בעצם בערב, שותה במהלך הערב, וזה חוויה מאוד מאוד קסומה בג'ונגל, יושבים כל המשפחה של השמן, אשתו, האימא שלו, האבא שלו, הילדים שלו, וכולם בעצם נמצאים שם לשמור עליך. הם שרים שירים, זה נקרא איקרוס, כל מיני שירים מדיסינות שהם נקים את הנפש, גורמים לכל מיני חוויות ילדות שלך, חוויות טראומטיות לעלות בחזרה, ובעצם אתה מצליח כמעט לפתור אותם, לפורר אותם, להשיל אותם מעצמך.
מי מכין את זה?
מכין את זה השמן ואשתו. הם מכינים
מה,
את השיקוי.
מה, זה צמח?
כן, זה משני צמחים. אני רק רוצה לומר okay. שהחוויה הראשונית הזאת של השבוע, היא הייתה מהממת ומדהימה, אבל הרגשתי שיש איזשהו מקור יותר אותנטי. לדבר הזה. הרגשתי שכאילו, לא עושים לי פה הצגה, כי זה לא הצגה, אבל זה קצת יותר מדי מונגש תיירותית. היה שם קבניוס, עם רשתות, עם דברים, ממש מוכן כאילו לתיירים שיבואו והתארחו שם. והרגשתי שאני מחפשת משהו שהוא יותר אותנטי ויותר עמוק ויותר נטורל. אז יצאתי משם וקיוויתי שאני אפגוש את הדבר הזה שאותו אני מחפשת, והייתי עם חבר באיקיטוס, ויום אחד הוא בא ואמר, פגשתי בחור צרפתי בשוק, הוא אמר לי שהוא גר אצל שמן בעומקי הג'ונגל, הוא צייר לי מפה, הוא הסביר לי איך לבוא, והוא אמר שאם אני רוצה אני מוזמן לבוא ולהיות שם, את התקופה שהנפש שלך צריכה להיות שם. והוא שאל אותי אם אני רוצה לבוא, אמרתי לו, בטח, כמובן.
כמובן.
ארזנו את התיק תוך כמה שעות, ויצאנו לדרך שאתה צריך לקחת סירה של כמה שעות במורד האמזונס, להגיע לאיזשהו כפר, ומהכפר יש עוד איזה 4-5 שעות הליכה לתוך הג'ונגל. עכשיו, אין שם חשמל, אין טלפון, אין קליטה. מדובר במשהו ממש
פרימיטיבי.
פרימיטיבי, כן. שהסיביליזציה כמעט ולא נגע בו. והגענו לכפר הזה, הגענו בשעה קצת מאוחרת, שכבר לא היה אפשר ללכת את ההליכה הזאת בג'ונגל. נשארנו שם את הלילה, בילינו עם השבט, ובבוקר יצאנו לעבר הבית של השמן, לקחו אותנו שני מלווים מהכפר, כי אתה לא יכול ללכת ככה לבד, בדרך שלא הלכת אף פעם, בטח לא בג'ונגלים של האמזונס, עם כל החיות שיש שם. יש שם שלושה שבטים, אתה עובר דרך השבט הראשון, ובעומקי הג'ונגל גר השמן לבד. ואשתו בבית שאף אחד נראה לי בישראל לא היה קורא לזה אפילו בית, בעצם זה מין רמפה עם גג. רמפה שנמצאת על העצים בגובה של איזה...
על העצים?
כן, זה בגובה של איזה 1.5 מטר מהרצפה, משהו כזה, כי אתה לא חי שם על הרצפה, על הרצפה מסתובבים כל מיני חרקים ונחשים וכל מיני דברים כאלה.
אז אתה חי על העץ.
כן, כאילו, אבל הרמפה שזה בעצם כמו דק, על העצים מן הסתם, ויש גג שגם הוא עשוי כמו כפות קלים, רק משהו שיש שם, וזה הגג. וואו. וזה הבית. והבית מחולק לאזור שהוא אזור של המטבח, חדר שינה קטן ששם ישנים הסבא ואשתו, והמרחב של הבית.
כל זה על העץ.
כן, ברמפה הזאת.
בין הענפים.
ושהגודל זה בערך האולפן הזה.
אוקיי.
זה הגודל של הבית. ושם ישנו אנחנו בארסלים. בעצם המרחב של הבית, זה המרחב שבו אנחנו ישנים, גרים, נמצאים, והמרחב שבו גם נמצאים מטופלים שמגיעים אל הסבא. כי הסבא הוא בעצם השמן, שדרך אגב שמן, הכוונה היא לרופא. אצלם אין דוקטור, יש רופא, והוא רופא של הכל, אם זה דברים פיזיים, אם זה דברים נפשיים, אם כן. זה מוביל את הטקסים הרוחניים, ואיתו חייתי במשך חודש וחצי.
וואה.
שידעתי ששם אנחנו הולכים לשתות היוואסקה, והחודש וחצי האלה הם נראה לי הזמן הכי מדהים בחיי. זה הזמן הכי קסום שקרו שם דברים מאוד גדולים לנשמה שלי, וגם אתה לומד את דרך הג'ונגל. וכשאתה מתבונן בסבלנות בטבע ובחיות, אתה מבין כל כך הרבה מוסרי השכל, איך החיות חיות אחת עם השנייה, החרקים, הנחשים, הציפורים, ליד איזשהו מעיין קטן, נחל קטן שהיה שם ליד ה... ובעצם אני בישלתי, סבא הוא מאוד מאוד זקן, הוא בן 70. גיל 70 לאנשים... זה מאוד זקן שם. כאילו, האנשים של הג'ונגל לא כל כך מגיעים לשנים האלה. מדובר, אין שם את הרפואה המערבית.
כן, לא, כי היום אנשים בני 70 רק מתחילים את החיים, את יודעת.
כן, אז שם זה נחשב באמת גיל מופלג.
קשיש, כן.
כן, שם זה נחשב קשיש. והסבא, הוא כבר לא רואה כל כך טוב, הוא בקושי רואה. אז היו מגיעים אליו אנשים שהיו באים להירפא מכל מיני דברים. אז ממש זכיתי לראות כל מיני צורות ריפוי קדמוניות. אפשר לומר, חלקה מאוד מיסטיות, למשל לדוגמה, יום אחד הגיעה אמא עם הילדה שלה, של הילדה שלה היה איזושהי בעיה בבטן, והסבא שם עם השן וכל מיני דברים שהוא מישש לה את הבטן, הוא שם איזשהו משקה בפה, נראה לי קוראים לו צ'וצ'וואז'ו או משהו כזה.
ברור. זה בטוח היה צ'וצ'וואז'ו.
והוא שם את המשקה הזה בפה, ואז הוא מצמיד את הפה לבטן שלה, והוא פשוט... שאב לה את המחלה הזאת שיש לה בפה, דרך הפופיק, שכולנו יודעים שאתה לא יכול לשאוב דברים דרך הפופיק.
נכון.
אבל ביכולות של מה שהוא עושה, הוא שאב לה את הדבר הזה דרך הבטן. שאב וירק החוצה ושאב וירק, והוא עשה את זה במשך כמה פעמים, וזה הטיפול.
נו, וזה עובד?
הם הלכו הביתה והם לא חזרו, ונראה לי שזה עבד. בעצם עוד בדרכי לאמזונס אני כבר פגשתי כל מיני אנשים עם סיפורי חיים מטורפים שנרפו בג'ונגל, נרפו בזמנים שהם ישבו עם שמנים וריפו את הנשמה שלהם. פגשתי בחור נורווגי, גבר מדהים, נראה כמו אריה, חזק, בריון, חסון, מלא אור בעיניים, והוא סיפר לי שהוא בגיל 19 חלה בניוון שרירים. והוא סיפר לי שבגיל 19 הבחנו לו את המחלה, אמרו לו שיש לו כמה שנים לחיות, והוא לקח את עצמו ונסע לאמזונס וישב עם שמן במשך שנה, ושתה הרבה מאוד איוואסקה וריפה את עצמו, ממש ריפה את עצמו. וגם הוא אמר שיש דבר כזה גוף נפש, כאילו שאם הנפש שלך עוברת משהו, בסוף זה יתבטא לך בגוף. וכשהוא ריפא את עצמו ואת הנשמה שלו, הוא הצליח להחלים ממחלה שהיום ברפואה המערבית אין ממנה מרפא.
וכשאת היית אצל אותו שמן במשך חודש, איך זה פעל עלייך?
אני מאמינה שחלק גדול בנשמה שלי נרפא. אני חושבת שאני סוחבת עם עצמי איזשהו דיכאון שכבר התחיל לבצבץ בגיל מאוד צעיר. אני זוכרת עצמי בגיל 5, שואלת, מה מהות החיים? למה אנחנו פה? למה אנחנו חיים? למה צריך לחיות? למה זה בכלל הדבר הזה? מחשבות שהן מאוד לא טריוויאליות לגיל 5. וגם ביסודי אני זוכרת עצמי מתעסקת קצת עם הדבר הזה, עם המוות, עם למה אנחנו פה בכלל? בגיל הנעורים שהייתי נערה מאוד פרועה, מאוד קיצונית, חוצת גבולות, מרדנית. אני גם זוכרת את עצמי חובה רגעי דיכאון. אני זוכרת את עצמי חובה בדידות קשה, ולמרות שגם הייתי מקובלת, היו לי חברים, היו לי חיי חברה מאוד עשירים, אבל ברגעים האלה שהייתי לבד היה איזה משהו מאוד מאוד חשוך, שלא ידעתי מה לעשות איתו ואיך להתמודד איתו. עכשיו אנחנו מדברים שם שהייתי באמזונס, הייתי בת 23, אני חושבת, ובאמת משהו בי רצה לפנות את האפלה הזאת. את הדבר הכבד הזה, שאני יכולה לעשות מיליון דברים שידחיקו אותו הצידה, ולהסיט את עיניי לכל מיני כיוונים של מסיבות וקרחנות, וגם כל מי שהכיר אותי יגיד שהייתי חייכנית ושמחה, אבל יש איזה משהו בתוכי שהוא כבד והוא אפל, ורציתי לרפא אותו. והרגשתי ששם באמזונס, דרך לחיות בג'ונגל ובפשטות הזאת, משהו הצליח להעיר אותי. וכל פעם ששתיתי את המשקה הזה, הרגשתי שאני יותר ויותר קלה, יותר ויותר מוארת, יותר ויותר שמחה. ושם, עם הסבא, בעצם הוא שלח אותנו לאסוף את הצמחים.
וידעת למצוא את הצמח הנכון? יש שם בוודאי אין ספור צמחים.
כמובן שלא ידעתי, כמות הצמחים שיש באמזונס היא בלתי ניתנת.
את יכולה לקטוף בטעות איזה צמח שהוא רעיל ממש.
נכון, אז מה שהשם עשה הוא בעצם שלח אותנו לבית של אנשים שהם יעזרו לנו למצוא את זה ולקטוף את זה איתנו. אז הוא שלח אותנו לקטוף את צמח האיוואסקה. האיוואסקה בעצם יש בה DMT שהגוף שלנו לא מצליח לאבד ולעכל, ובשביל שנוכל להרגיש את זה, אנחנו צריכים לערבב אותו עם עוד צמח כדי שהגוף יוכל לפרק את זה. אז הוא שלח אותנו למסע מהמם, שבדרך עברנו בבתים של כפריים, של השבט. יש גם אנשים שחיים לבד ולא ממש בתוך שבט, אלא לאורך השביל. אז הבית הראשון שביקרנו בו, אז הוא לקח אותנו להראות לנו עצים מיוחדים, שעל העצים האלה גדלים זרעים, שמי שראה פעם את האינדיאנים שמצויר להם על הפנים במין אדום כתום כזה, זה בעצם פרי קטן, כשפותחים את הפרי ובפנים יש זרעים שמואחים אותם, כמו שתיקח עכשיו פסיפלורה, ותמאח את כל הזרעים בפנים, וממש נוצר לך קרם אדמדם כזה, שזה צבע. ואז הוא צבע לנו את הפנים, והרגשתי שאנחנו יוצאים למסע הזה לתוך הג'ונגל, עם הברכה הזאת שלו, וגם לקחתי איתי כל מיני זרעים, ותכננתי להביא אותם לארץ, ולשתול את זה וזה וזה וזה, אבל זה לא באמת קרה, באמת הבאתי אותם איתי לארץ. היכול להיות שעדיין יש לי אותם בבית של ההורים, אבל הם אף פעם לא נשתלו.
הם תשתלים,
לא מעניין. עברו המון שנים, כבר יותר מ-10 שנים, אני לא יודעת אם הזרע עוד חי.
כן.
אבל המשכנו שם, בכל מיני בתים, כל מיני ביקורים, עד שהגענו למשפחה, ואז האמא, הסבתא, לקחה אותנו לקטוף את האיוואסקה, והסבירה לנו שעל כל צמח שאנחנו לוקחים בג'ונגל, אנחנו בעצם שותלים אחד במקומו, כדי שלא יחסר, כדי שנשמור על ההרמוניה. אז כתפנו את הצמח הזה, חתכנו, קשרנו אותו, ועם הסבא, בישלנו אותו, ביחד איתו, עם עלים טריים של טבק, שזה גם אחד מהמסורות בחלק מהמקומות, ושתינו את זה במשך הרבה ערבים.
קודם שהוא שאב את המחלה מהילדה וירק, אז אפרופו יריקות ומשקעות, מהאיוואסקה את לא פחדת, אבל על הבירה שהם מכינים בעצמם את העדפת לוותר.
נכון.
כן.
מהתקופה הזאת ששהיינו בשבט ובבית של הסבא, אז היינו קופצים לבקר את השבט ליד, והיו לנו כבר מכרים חברים שאנחנו מבלים איתם קצת זמן. היה איזה איש שהיה לו עץ של קוקוסים, אז היינו באים לשתות אצלו קוקוסים ולשחות בנהר שהוא מלא בפירנות, שדרך אגב יש כל מיני סוגים של פירנות, לא כולם מסוכנות. ויום אחד באנו והם ישבו כל המשפחה מסביב לאמבטיה גדולה כזאת מעץ, ולעשו משהו. הם אמרו, עוד מעט יש חגיגות בכפר, ואנחנו מכינים את המשקה המקומי, את הבירה של כל הכפר, מאוד רחוק מבירה דרך אגב. זה בעצם עשוי מיוקה. יוקה זה תפוח אדמה של הג'ונגל, הוא יותר דומה לבטטה לבנה, והם יושבים כל המשפחה ולא עושים את זה, ויורקים את זה לתוך האמבטיה. והרוק בעצם גורם לציסה של הדבר הזה, שהופכת להיות אלכוהול. ויש ממש אמבטיה מלאה במשקה הצהוב המבעבע, מגעיל דוחה, מלא בקצף. ואחרי כמה ימים היה חגיגה בכפר, וכולם שתו את זה, וגם אני וחבריי טעמנו, אותי זה הגעיל ברמות קשות, אז חוץ מלתת שלוק קטן,
טעמת?
טעמתי מזה, אבל באמת לא יכלתי לשתות את זה, זה מסריח גם.
כן, וואו, טוב, בואי. תגידי, איך את מסתגלת לחיים בשבט? מה זה דורש ממך? מה את צריכה להשיל מעלייך? מה את לומדת? איך את לוקחת את החודש הזה לאומנות שלך?
בעצם בזמנו עדיין לא הייתי רקדנית, עדיין לא הייתי פרפורמרית. מבחינתי הייתי בן אדם פשוט רגיל שבא ללמוד את דרך הג'ונגל. ונראה לי שהמקום הזה של הטקסים חיבר אותי לאיזשהו משהו עמוק של הנשמה, משהו אותנטי. מה שאני מביאה היום במופעים שלי, לפחות משהו שאני מנסה להעביר לקהל הזה, את הלחזור למקורות, לחזור לפשטות.
אז משם את ממשיכה ללמוד ולחיות ולהכיר את תרבות האינקה העתיקה. את נוסעת לבוליביה, לצ'ילה, לפרו. יש בכלל הבדל? זה
בטח.
נראה איכשהו הכל אותו דבר.
בטח, בטח. יש הבדל. בהיסטוריה שלהם הם כולם אינקה או פרה-אינקה, אבל בעצם יצאתי מהאמזונס והתחלתי איזשהו מסע בעקבות הסן פדרו. נסעתי למקומות שהוא גדל בהם בשביל לבשל ולשתות שם. יש את העמק הקדוש של האינקה, שזה מקום שביליתי בו הרבה מאוד זמן, שבעצם הצטרפה אליי חברה, ומה שהיינו עושות זה שהיינו מבשלות את הקקטוס, בגלל שגם לא היה לנו כמעט כסף לשלם על כל האתרים האלה, אז פשוט היינו מתגנבות לשם בלילה, 2-3 בלילה, שוטות את הקקטוס ובעצם רואות זריחה בכל מיני אתרים עתיקים של האינקה, בכל מיני מקדשים, בערים עתיקות. גם למצ'ו פיצ'ו, האמת, ניסינו להתגנב, אבל זה לא צלח, תפסו אותנו. אבל בשאר המקומות היינו מבלות ממש את כל היום. אנשים באים בדרך כלל לשעתיים, שלוש, מצלמים כמה תמונות והולכים, ואנחנו ממש היינו מבלות שם. היו צריכים להוציא אותנו בסוף היום, כאילו השומרים. וכמובן שרק זה מלא בחוויות. אני זוכרת ששכבתי על איזושהי נקודה בנוף מהמם, שזה איזשהו מקום שהיו עושים בו גם תקסים והקרבות, וזה מקום שהוא מקדש, ושכבתי שם ואיזה נשר חג מעליי, שיחקתי את עצמי מתה, לא זזתי, כדי שהנשר פשוט ירד עד אליי, ואז הוא ממש ירד קרוב קרוב קרוב, שכבר יכלתי להסתכל לו בעיניים, ואז לא יכלתי והתחלתי להתפקע מצחוק, ואז הוא ראה שאני בחיים, אבל שיחקתי את עצמי נבלה כדי שהוא יתקרב אליי.
כי מה? מה רצית?
רציתי קשר עין איתו.
ולא פחדת? זה אוף מאוד?
נשארים, אין מה לפחד מהם, כאילו.
לא, את לא מפחדת מכלום. בעצם, את יודעת, אני מנסה להבין, אני אחת שנורא מפחדת מהכל, אז אני מנסה להבין מישהו שא' לא מפחד, ב' מכניס עצמו לכל מיני סכנות, ואנחנו רק בתחילת הדרך, עוד לא הגענו לסכנות הזה. אבל בעצם אפשר לומר שאת נולדת לתוך מצב קיצוני ולסכנת חיים.
אני נולדתי ב-21-12, שזה בעצם הלילה הארוך ביותר בשנה, היום הקצר ביותר בשנה, במקומות אחרים בעולם זה הפוך. ואימא שלי תוכל לספר את הסיפור הזה כאחד הרגעים המפחידים בחייה. כל התינוק רגיל נמצא בבטן 9 חודשים, אני הייתי בבטן 10 חודשים, אני אולי לכן יצאתי קצת אפויה יתר על המידה, אבל התעכבתי עם להגיע לעולם הזה, ובגלל הזמן שזה לקח, אז הייתה לידה מאוד מאוד קשה, כמעט שברו לי את הכתף וזה, אבל בסוף הרופא הצליח להוציא אותי, ויצאתי סגולה, לא נושמת, והיו צריכים לעשות לי החייאה. ואימא שלי תמיד אומרת שהיא צעקה, למה היא לא בוכה, למה היא לא בוכה, והיא הייתה בהיסטריה, ולא יודעת למי יצא לצפות באיך מעוררים חזרה התינוק לחיים, אבל זה לא דבר קל. אז נראה לי שכבר על ההתחלה אני קופקפתי במלא סתירות, והגעתי לעולם הזה בעצם על סף מוות, והצליחו להחיות אותי. אז נראה לי שכבר, נראה לי שכבר לעולם אני כבר באתי בצורה מאוד מאוד קיצונית, ביום מאוד קיצוני בשנה.
בעצם את כאילו נראה לי שאת מביאה את עצמך כל פעם לאותו מצב ראשוני של כמעט למות ו... בכל זאת להינצל.
נכון, למרות שאני לא במכוון מביאה את עצמי למצבים של כמעט מוות, אבל אני חיה בלי לפחד ממנו.
כן.
שאגב, היום זה קצת אחרת, אחרי שבאמת פעם אחת כמעט חוויתי מוות, והייתי מאוד על הקצה, והבנתי שאני הולכת לעזוב את העולם, ורק בחוויה הזאת, שגם אותה קיבלתי במתנה, הגיעה הערכה אחרת לחיים.
אז בואי באמת ניכנס קצת לג'ונגל, אם נשתה איזה היוואסקה מטאפורי, המחשפים, השיקויים, התקסים, שבאמת מתקשרים לעולם המערבי כתרבויות עתיקות, פגניות, לא ריאליות, אבל לך הן מאוד מאוד קוסמות, אצלך זה לא רק שזה קוסם לך, אלא את מאוד מתחברת ומצליחה לקחת מהן ולהפנים אותן ולהביא אותן לדברים שאת עושה בעיקרון, ערס התרבות, התיאטרון, המוזיקה, התנועה, גם ביוון העתיקה היה בתקסים. התיאטרון היה טקס, ועד היום הוא סוג של טקס. גם למשל טקס הלוויית מלכת בריטניה הוא טקס מרשים ועתיק יומין, ובכל זאת, את משתתפת בתקסים אחרים לגמרי, די מפחידים, קיצוניים, שמזקקים באמת משהו תרבותי עמוק. שלנו, המערבים, נראה נורא, נראה זר, אבל הוא מאוד עמוק, וגם בגועל, שתיארת קודם, את מוצאת אסתטיקה.
אני חושבת שכל הטקסים האלה שהייתי חלק מהם, הם טקסים שהם הרבה פעמים סביב תפילות. אבל כשאני מופיעה, אני מרגישה שזה איזשהו טקס, איזשהו טקס אש, שהרבה פעמים אני מנסה להיות באיזושהי התכווננות מסוימת, למה הייתי רוצה שיעבור לקהל. והדבר הזה שהייתי רוצה שיעבור לקהל זה החיבור הזה, הרצון להיות בהרמוניה עם הטבע, לכבד אותו, לכבד את החיות סביבנו, ובכל הטקסים שהייתי, יש איזושהי תפילה, וזו הסיבה של הטקס. אם זה תפילה בשביל שיהיה להם שנה פוריה ויהיה להם מספיק אוכל, אם זה תפילה למישהו חולה, אם זה תפילה לבריאות של המשפחה שלך, אם זה תפילה לילדים, לזיווג, למה שזה לא יהיה. זה נראה לי המשמעות המאוד חזקה וערכית של כל הטקסים האלה. הם לא סתם רק חג. ואגב, זה מקשר אותי לאחד החוויות שהיה לי בבוליביה, באיסלה דל סול. יש שם אגם שנקרא לגו טיטיקאקה, אגם גם קדוש, והגעתי לשם במזל גדול בזמן המיוחד הזה שהגעתי בו בשנה, לא ידעתי את זה. פעם בשנה יש להם טקס שבו הם מקריבים למה. טקס שנערך כל היום, לטובת שירדו מספיק שמים, שיהיה להם מספיק תבועה, שיהיה להם מספיק ירקות שיגדלו, שיהיו מספיק דגים, ובעצם להזין את עצמם ואת המשפחה.
אבל זה לא נוגד בעצם את אהבת הטבע?
הם לא צמחונים, האנשים האלה, כן? הם אנשים שהם כן, כאילו, אוכלי בשר.
זאת אומרת, בעצם מבחינתם, להקריב חיה זה חלק מתהליך טבעי. זאת אומרת, זה לא נוגד, כי קודם סיפרת שאם אתה כותף צמח, אתה שותל אחר במקומו. אתה כותף חיה.
נכון, אני...
בסדר, לא ניכנס כרגע לדיון מוסרי בעניין הזה, אני סתם תוהה מבחינתם.
נכון, אז מבחינתם, זה לא שהם לא הורגים שום חיה, הם גם דגים, גם זה לא דבר שהם עושים אותו יום-יום או כל שבוע, זה משהו שקורה חד פעמי, פעם בשנה, שאנחנו לא יודעים כמה אלפי שנים הם בכלל עושים את המנהג הזה. במשך כל השבוע הם מכינים דברי אומנות ומקשטים את הלמה. הם קמים מוקדם בבוקר, וכל המוזיקאים בכפר וכל האנשים בכפר גם מתלבשים יפה, ובעצם רצים בכל הגבעות של האי. הם רצים איתם מהבוקר, שרק שתבינו, מדובר בגובה מאוד גבוה. אם אני עכשיו צריכה לרוץ שם 5 דקות, אני מתנשמת כאילו, נתפס לי הצד, לא יכולה לזוז. והם פשוט רצים איתה כל היום. הם שותים, הם מנגנים, הם שרים, הם מתפללים, הם מחבקים, הם מנשקים. ואז מגיע רגע השיא של היום, שהם נפגשים על איזשהו הר במקום מהמם מול האגם, ואז קורה טקס ההקרבה. קודם כל יש הילולה מטורפת, מלא ניגונים, ויש שני אנשים שהם האנשים המרכזיים. באותו זמן הם צריכים לפעול במשותף, אחד חותך את הצוואר, ואחד פותח את החזה להוציא את הלב. והם צריכים לעשות את זה מאוד מהר, לחתוך את כל הורידים והעורקים שיוצאים מהלב, והמטרה היא שהלב שהוא יוצא מהלמה, הוא ימשיך לפמפם. ואם הלב ממשיך לפמפם, זה אומר שתהיה שנה טובה ושנה מוצלחת, ואם לא, אז כנראה שלא תהיה שנה טובה והם יהיו רעבים. הם נאספים שם במעגל, ויש כאילו ריקודים במעגל, ואז הרגע הזה שקורה כולם בשקט. דרך אגב, למה זה החיה עם הלב הכי גדול? הלב הוא בגודל של אבטיח. ואז הוא מוציא את הלב, ואני לעולם לא אשכח את המראה הזה, שדרך אגב, אני הייתי מאוד חוצפנית, והייתי ממש קרובה, ועמדתי ממש שם מעל, ובחוצפתי גם צילמתי. אבל הוא פשוט הוציא את הלב עם הידיים, והרים אותו לאוויר, ואז הלב עושה בום בום.
פום פום.
וכל הכפר קו, וכולם צורחים וצעקות.
מה, ממש שומעים את הפעימות?
את לא שומעת, אבל את רואה. זה לב בגודל של אבטיח, כאילו, ואת רואה אותו זז. פום פום, פום פום. והוא ממשיך לפעום, עוד יש בו את העצבים האלה שגורמים לו להמשיך לפעום. וכל הכפר בהילולה, ואז הם לוקחים, יש להם מין איזה סאג' הפוך כזה עם גחלים, וזורקים את הלב על הגחלים, והלב תוסס עם כל מיני אשן וממשיך לפעום, עד שהוא מפסיק לפעום, ובעצם כולם שמחים שהולך להיות להם שנה נהדרת, והם עושים בור ברצפה וחותכים את הראש של הלמה ואת הרגליים ושמים אותה בתוך הבור עם תפוחי אדמה וכל הזרעים וכל מה שהם גידלו, בעצם סוג של מנחה לפאצ'ה מאמה, שמים את התפילות שלהם שם, וזה בעצם חוויה מטורפת שהייתי בה. היום כבר לא מקריבים בימינו. פעם נראה לי שגם האינקה היו גם מקריבים בני אדם לפעמים. הייתי במקומות באזור קוסקו, שאחת, אני לא יודעת אם זה כל שנה או כל כמה שנים, שמקריבים ילד או ילדה שנבחרים באיזושהי צורה על ידי המנהיג הרוחני, והם הולכים איתם להרים המושלגים וצועדים עם הילד ומשקרים אותו, עושים ממנו מומיה בעודו בחיים, שהוא בעצם נרדם ובעצם מת מקור.
אז הם זה... קוברים אותו בתוך השלג.
כן, הם קוברים אותו בתוך מערה מושלגת. אגב, זה משהו שהוא סיפור, זה לא משהו שהייתי חלק ממנו או ראיתי, אבל שמה בתוך כל החקר של התרבויות, וגם מוזיאונים ואנשים, שבטים שהגעתי אליהם וכל מיני כפרים, אז הם סיפרו לי את הסיפורים האלה. אז כנראה שפעם לפני המון שנים, כן, להקרבה הזאת, היה איזשהו אולי גשר לתפילות שלך. יצא לי בטיול השני שעשיתי בדרום אמריקה, להיות חלק ממשהו מאוד מיוחד, מטקס שעושים פעם בשנה, שהוא החיבור לעולם האפל, הוא החיבור לשטן. הם בעצם מאמינים שבכולנו, כמה שלא נהיה ערכיים או חיוביים, יש גם את הצד הלא טוב שלנו, את הצד שמקנה, רוצה את מה שיש לאחר, אולי מאחל משהו לא טוב. החיבור שלנו לכוחות אפלים מתחת לאדמה. ובעצם הם עושים מסכות, עומלים, כל אחד מכין את המסכה שלו. זה שבט שנמצא בבוליביה, הם בעצם ברחו כשהגיעו הספרדים, הם הסתתרו בערים במשך מאות שנים, עד שגילו אותם בכלל. ואני עשיתי את הטקס עם אישה שהקדישה כמה שנים מהחיים בשביל ללכת ולהיות איתם ולחיות איתם ולהשתתף בדברים שלהם. והיא הביאה בעצם את הסדנה הזאת של 4 שעות שהייתי חלק ממנה, שאנחנו הכנו מסכות, אבל הם מכינים את המסכות שלהם מכל דבר טבעי שהם הוציא שם. הם לובשים בערב את המסכות, וכולם רוקדים במעגלים בצורה מדיטטיבית. אגב, כאילו, עוד לא דיברנו על הקטע של הריקוד בתוך כל הטקסים האלה, אבל לריקוד יש חלק מאוד משמעותי. יש להם את 3 תנועות שהם עושים כולם ביחד בצורה רפיטטיבית כזאת, ורוקדים כל הלילה עם השטן. מאבדים שליטה, נכנסים לאיזשהו טרנס עם עצמם, ובבוקר... אחרי כל ההילולה הזאת, הם הולכים לנהר ושמים את המסכות בנהר, ונותנים לנהר לשטוף את כל חוויית הערב, את האנרגיה הזאת. מה שמיוחד בטקס הזה זה להתחבר לאפלות הזאת, ויחד עם זאת גם לשחרר אותה, לתת לה ללכת ולתת יותר מקום לאור להיכנס.
אלא שהאפל חובט בפנייך לא במקדש בפרו, לא בכפר באמזונס, לא בטקס הקרבת למה, אלא כאן בארץ, באחת ההפוגות שלך מן המסעות. משהו נורא מתרחש תוך כדי הופעה, ומארצות השמש מהן חזרת, את בעצם נדרשת להסתתר מן השמש במשך כמעט שנה.
נכון. חזרתי לארץ ועשיתי כל מיני מופעי רחוב. לאט לאט פיתחתי את המופע שלי, למדתי כל מיני כלים חדשים, ואז התראה אותי חברה שעושה מופעי אש בעצם בקבוצה. הצטרפתי לקבוצה הזאת, ואז היה לנו מופע בשער יפו בירושלים, בעיר העתיקה, בעיר דוד. בעצם היינו עובדים לא רק עם אש, אלא גם עם ציוד פירוטכניקה, כמו זיקוקים כאלה שמפעילים אותם בידיים, יוצא מהם רשף, וזה מאוד מרשים את הקהל. ובאחת ההופעות עליתי על חבית, ולחצתי על הכלי שאמור להתחיל לעבוד, ובעצם 2 הזיקוקים האלה התפוצצו לי בידיים, ושרפו לי את כל הפנים והצוואר והחזה והכתפיים. היה לי מזל מאוד 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 גדול שלבשתי משקפי מגן. ניצלו לי גם העיניים, כי הייתי יכולה גם לאבד את הראייה בפיצוץ הזה. פינו אותי להדסה עין כרם, שבאמת טיפלו בי בצורה מדהימה.
לא רואים על הפנים שלך כלום.
היום, תודה לאל, כבר לא רואים כלום.
כלום!
אבל זה לקח תהליך מאוד ארוך. וכשנשרפו לי הפנים באזורים מסוימים בדרגה 2 גם, וואו. שחררו אותי הביתה בעצם עם תחבושות על הכל, הבשר היה חשוף, ובחודש הזה זה חודש שבאמת לא ידעו מה יהיה המצב שלי. עם כמה צלקות אני אצא, עם הבדלים של פיגמנטציה וכתמים על הפנים. חודש מחריד, מזעזע. אני לא יודעת אם המאזינים בבית יכולים לדמיין מה זה אישה צעירה בגיל 25 שנשרף לי כל הפנים ואני לא יודעת איך אני אצא, באיזה רמה אני אצא מצולקת, וזה רמת חרדה מאוד 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 גבוהה לחיות בה. החלק הכי נורא הוא שבמשך שנה אסור היה לי לצאת לשמש. ולא לצאת לשמש זה גם לא לשבת בצל. זה לא שאני יכלתי לשבת במרפסת או מתחת לעץ
באור,
או ללבוש
לא
כובע.
לא להיות בכלל באור.
שום אור, שום קרינה, אפילו לא לשבת ליד חלון בתוך הבית. וממצב של להיות בן אדם מאוד חופשי בחוץ, עושה מה שאני רוצה באיזה רגע שאני רוצה, הפכתי להיות בן אדם מאוד 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 מוגבל. ונגזרה עליי שנה של להיות בחושך בבית ולהיות ערפד. כן, וזו הייתה שנה איומה, מזעזעת, שבה נכנסתי לדיכאון, שבה התפתחו לי חרדות. אבל יחד עם זאת קרה דבר מדהים בשנה הזאת שבה התחלתי לרקוד. כי מה אני יכולה לעשות כל כך הרבה שעות בבית לבד? אז ניצלתי את המקום הזה והתחלתי גם לקחת שיעורים. בזמנו התחלתי ללמוד פלמנקו וטרייבל פיוז'ן, זה היה הדבר הראשון שהתחלתי ממנו. והריקוד ממש השאיר אותי עם הראש מעל המים. הרגשתי שהוא מציל לי את הנשמה, שהוא נותן לי מוטיבציה, שהוא נותן לי כוחות להתאמן, להמשיך, לדמיין את העתיד, חזון. וריקוד, כן. כשאתה מתחיל לרקוד בגיל מבוגר, זה דורש פנאטיות מסוימת. כן. זה להקדיש את עצמך ב-100% בשביל לקחת את זה למקום מקצועי.
בעצם הריקוד שולף אותך מן החשיכה הפיזית והנפשית, ומרים אותך בחזרה לחיים. את נוסעת, אחרי שאת מחלימה להודו, ללמוד ריקוד הודי, שהוא ריקוד מאוד מאוד קשה, גם בתנועתיות שלו, גם במקצבים שלו, גם באביזרים שנלווים אליו. את לומדת גם ריקוד פרסי וריקוד אפריקאי, ואחר כך את הריקוד המיוחד לאיבלי האינדונזי. היום את גם, כך הבנתי ממך, לומדת ריקוד יפני, ולמרות...
טיפוף יפני.
טיפוף יפני. ולמרות ההבדלים העצומים בין הריקודים, הבדלי התרבויות, יש משהו משותף ששוב את מאמצת לריקוד שלך. זה גם מקצבים וגם, אמרת לי, איזשהו צורך לתת ויזואליות למוזיקה.
נכון.
כלומר, מה זה אומר?
בעצם הרגשתי חיבור מאוד חזק למוזיקה, והרגשתי שאי אפשר לרקוד בלי המוזיקה, ושאני רוצה לתת צורה לצליל, לתת ויזואליות לדבר הזה שאתה שומע, לחבר בין החושים. והתחלתי גם ללמוד כל מיני מקצבים. בריקוד ההודי המקצבים הם חלק בלתי נפרד מהריקוד, אתה מתופף ברגליים עם פעמונים את המקצבים האלה. בריקוד האפריקאי, התופים והקצב הם חלק בלתי נפרד מהריקוד עצמו. נאמר שבעצם הדבר הראשון שקורה לנו בעולם הזה, זה שאנחנו שומעים את הדפיקות לב של אימא בתוך הבטן. איזשהו קצב ופימפום שאתה שומע מאז שהנשמה שלך מגיע למקום הזה. ובגלל זה הקצב הזה מעורר בנו איזשהו משהו שמחזיר אותנו למקורות. אז בהתחלה שרקדתי, רקדתי באמת סגנונות שהם מאוד יפים, הם מאוד נעים, הם מאוד אסתטיים. המחול הפרסי הוא ריקוד מאוד נשי, החזה מאוד פתוח, הגוף מאוד מורם, הכתפיים פתוחות, ובעצם יש המון אסתטיקה ויופי. הוא בעצם היה גם מאוד שזור עם שירה. שירים ועם סיפורים ועם סיפורי אהבה, ובאמת המון עדינות ונשיות. ובאיזשהו שלב... הרגשתי שהעדינות והנשיות זה לא מספיק לי. שדרך אגב נסעתי להודו ולמדתי שם את הריקוד ההודי. הריקוד ההודי הוא מגיע מתוך המקדשים. הריקוד ההודי בא לספר את סיפורי האלים. יש לו קשר בלתי נפרד לתרבות ולדת ומקדשים אותו. בהודו לומדים ריקוד במקדש. מופיעים איתו במקדש עם כל מיני מודרות. מודרות זה בעצם תנועות של הידיים והאצבעות שיש להם משמעות. והריקוד ההודי הוא גם בפוזיציות מאוד מאוד שונות. הוא לא נראה כמו המחול הפרסי. יש פוזיציות של הגוף שבאמת צריך לגדול לתוכם, שכשאתה בא בתור בן אדם מבוגר, אתה עושה מאמץ מטורף רק לעמוד בפוזיציות האלה. לפעמים אתה גם מסתכן בכל מיני פציעות שהגוף לא רגיל לעמוד בצורה הזאת. ובאיזשהו שלב, הופעתי בפסטיבל מאוד גדול שנקרא בום פסטיבל באירופה, שזה פסטיבל טרנס. והופעתי עם כל שלל הדברים שאני יודעת לעשות, והריקודי בטן והסופי שאני עוד שנייה אדבר עליו, והרגשתי שאני לא מבטאת את הטרנס. הרגשתי שיש איזשהו משהו... שיכול להיסחף למשהו הרבה יותר מתפרץ וחזק, ושעולם הטרנס לא סתם קוראים לו טרנס. אתה נכנס לאיזשהו טרנס, ואני באה גם מהעולם הזה, באתי משנים של מסיבות טרנס, שבהם אתה מאוד חופשי ומתפזר.
אבל זה בדיוק הפוך למוזיקה ההודית ולריקוד ההודי.
נכון.
שיש בו משהו נורא איטי ונורא מונוטוני.
לאו דווקא מונוטוני או איטי, הוא לפעמים מאוד חד, אבל יש בו הרבה אסתטיקה והחזקה.
כן.
ואני הרגשתי שזה לא מתאים לבמות האלה, ואם אני רוצה לרקוד על הבמות האלה של הטרנס, אני צריכה להבין מה זה טרנס.
אז בשביל מה הלכת ללמוד ריקוד הודי?
הריקוד ההודי הוא גם מרתק בפני עצמו, ואני עד היום רוקדת אותו, ואני גם אמשיך לרקוד אותו הרבה שנים. אבל זה מה שגרם לי להתחיל ללמוד אפריקאי. ובעצם האפריקאי, שדרך אגב, בהתחלה כשראיתי אותו, זה היה נראה לי כמו איזה ריקוד של קופים. זה היה נראה לי מאוד לא אסתטי, זה היה נראה לי לא מחמיא לגוף, נמצאים הרבה יותר קרובים לאדמה, ברכיים מקופפות, הטוסיק בחוץ, החזה, המנח של הגוף הוא כלפי מטה. והרגשתי שהדמות הזאת של האלה, של היופי, של האסתטיקה, זה כבר לא משרת אותי ברמה של מה שאני רוצה ומה שאני מחפשת. ואז התחלתי ללמוד ריקוד אפריקאי, וגם נסעתי לאפריקה. ובריקוד אפריקאי, שהקצב הוא חלק בלתי נפרד, ובמקורות של הריקוד האפריקאי, כל הריקוד הזה הוא חלק מאיזה שהם תקסים. לפעמים אתה מזמן את רוחות השבט, בשביל שיראו לך את הדרך. לפעמים אתה מזמן את רוחות השבט שיגנו, לפעמים זה לבריאות של מישהו, לפעמים זה איזשהו כניסה לאיזושהי אקסטזה וקרחנה, ובעיקר המון מקום של ריפוי. הרופאים, המרפא, הרופא אלילים, מרפאים הרבה פעמים דרך ריקוד. ואחד הדברים המאוד חזקים שאני זוכרת ממורה שלי בארץ, למדתי בארץ עם רקדנית מדהימה שקוראים לה רינת לנגלי, ואני לא אשכח איך פעם אחת היא עצרה את השיעור והיא אמרה, אני רוצה לספר לכם שראיתי בדיוק איזה סרט דוקומנטרי שהרופא שמרפא שם המון מחלות, הוא אמר שהוא לא היה יכול לרפא בלי הריקוד. שהריקוד בעצם מכניס אותו לאיזשהו מצב אקסטזי, שבתוך המצב האקסטזיים האלה הוא מקבל את כל היכולות שלו לרפא. יש לו מרחב קסם שבו הוא יכול להוציא מחלות מהאנשים, להכניס כוח חדש לגוף שהוא יצליח להתאושש מאיזשהו טראומה, ואני מאוד מחוברת לדבר הזה, ואני חושבת שגם אני מרפאת עצמי דרך הריקוד, ועוד הרבה נשים ואנשים שהצליחו להתחבר לדבר הזה. ואז התחלתי לקחת את הריקוד האפריקאי כמשהו הרבה יותר מרכזי בחיים, שאותו אני עושה עד היום. הריקוד האפריקאי הוא הרבה יותר משוחרר. עכשיו, כמובן שגם שם יש הרבה טכניקה, ולוקח שנים ללמוד אותו, אבל יש איזשהו משהו בתנועה, החיבור לאדמה, השחרור של הראש, השחרור של החזה. בשנה הראשונה שלמדתי אפריקאי, הייתי סובלת מכאבים מטורפים בצוואר. כל הריקודים האלה, יש בהם איזושהי סכנת פציעה, אבל הריקוד האפריקאי באמת יש בו סכנה לפריצות דיסק בגב התחתון, לפריצות דיסק בצוואר. ויום אחד הגעתי לשיעור עם איזושהי מורה, שאגב לרקוד זה לאסוף פניני חוכמה ממאסטרים, שהמשפטים האלה הולכים איתך כל החיים. והיא נתנה לי דוגמה את כמו כלב שיושב בה מקדימה של האוטו, יש לאנשים שיש להם ברכבים מין כלב עם ראש כזה שמקפץ בתנועות של הרכב, אז היא אמרה לי, הראש זה פועל יוצא של הגוף. הגוף הוא מה שנותן את התנועה, והראש הוא הריקושט שצריך לשחרר אותו. לרקוד אפריקאי זה מגיע מתוך שחרור, שחרור של הבית חזה שמפמפם את הקצב, ממש כמו פימפומים של הלב, שהוא נפתח ונסגר, והוא עולה ויורד, וגם הראש כאילו משתולל, וזה שחרור, ממש שחרור מאוד מאוד גדול, שמעלה לך את האנרגיה בגוף. נראה לי שכל הריקודים האלה נועדו להעלות את האנרגיה בגוף. ואחד מהדברים שאני הכי מחוברת אליהם זה גם הריקוד הסופי, שהסופי זה תרבות בפני עצמה, זה לא בדיוק דת, זה יותר מיסטיזם, כמו הקבלה אצלנו, רק שהוא לא רק תיאורטי, יש לו בתקסים שלו המון חלק פיזי, שמה שאולי חלק מהאנשים ראו...
הסופי ששייך לאיזה תרבות? אני כבר הלכתי לאיבוד.
הסופי שייך לתרבות האסלאם, אבל ממש לא...
ובאיזה ארצות?
בעיקר בטורקיה והאימפריה הפרסית. הוא הגיע עד הודו, הוא הגיע עד טורקיה. אתה בעצם מסתובב במשך המון 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 זמן. אני הכי הרבה שהסתובבתי זה שעתיים, ללא הפסקה.
מה?
כן, שעתיים. אתה מתרגל את המצב הזה, ולאט לאט אתה יכול להסתובב עוד ועוד 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 ועוד, ולהיכנס למצב מאוד מדיטטיבי.
אבל סחרחורת.
הסחרחורת נעלמת. דרך טכניקה אתה יכול להגיע לכל מיני מצבי תודעה מיוחדים, שגם הסחרחורת זה משהו שאתה מצליח להיפטר ממנו ולא להרגיש אותו יותר, והסחרחורת כביכול הזאת הופכת להיות כמו איזשהו שקרון חושים.
ואז שאתה עוצר אתה נופל.
לא.
באמת?
אתה לא נופל, הרבה פעמים אנשים שמסיימים להסתובב, יורדים לרצפה ונוגעים ברצפה, וזה איזשהו, אתה פורק בחזרה, אתה מחושמל.
מה קורה בזמן הסיבוב הזה?
יש כל מיני פוזיציות, אבל הפוזיציה הבסיסית והכי מקובלת, היא יד אחת שפונה כלפי השמיים, שבעצם מקבלת את האנרגיות מהשמיים, והאנרגיה הזאת עוברת לך דרך היד ללב, ודרך היד השנייה, היד השנייה מופנית כלפי מטה וחוזרת לאדמה. ואתה הופך להיות צינור אנרגטי, שכשאתה מסתובב אתה ממש יוצר הוריקן של אנרגיה סביב עצמך. הלב נשאר המרכז, הראש מאוד משוחרר, ובתנועה הסיבובית הזאת אתה בעצם יוצר צינור אנרגטי שאתה מנקה, פשוט מנקה את החוויות, מנקה את עצמך, יוצר איזשהו, אני לא מסוגלת לשבת במדיטציה, הראש שלי, המחשבות אונסות אותי. אבל כשאני מסתובבת, אז אין מחשבות יותר, ואתה פשוט נמצא בנוכחות כל כך כל כך גבוהה, שהנוכחות הזאת היא ריפוי.
איך זה פועל על הקהל?
הקהל מתחבר לזה, למשל בהופעה הזאת שהסתובבתי, התגובות אחרי זה היו מדהימות. אנשים אמרו שהם נסחפו לאיזשהו, כאילו עוברים לאיזשהו עולם מקביל. שהם שוכחים את עצמם, שוכחים את הבעיות שלהם בחיים, או את הדברים שהם מתעסקים, וממש מצליחים להתנתק מעצמם, ולהיות איתי באיזשהו מסע. אנשים שבוכים, אנשים שאמרו לי שהם ראו את ההופעה, ופתאום אחרי זה עברו עליהם כמה שעות, אחרות לגמרי במצב צבירה שלהם.
וואו.
או שהם מרגישים שכאילו ירד להם משהו מהלב, או שהם מרגישים פתאום מאוד מוארים. מן הסתם זה לא כולם וזה לא 100% מהאנשים, אבל קורה איזה משהו, ומי שמתחבר אליי, שזה אם אני מצליחה באמת להתחבר למקום הזה, אז יש איזושהי טרנספורמציה כזאת שקורית.
אז עם המקצבים האלה ועם הסיבובים האלה, אנחנו נרקוד לפחות בתחושה לסוף חלקה הראשון של התוכנית איתך ליטל, ונדליק שוב את האש בשבוע הבא, בדיוק בשש, מאחורי הקלעים, חלקה השני של התוכנית שעוסקת בתרבויות עתיקות בדרום אמריקה, אסיה ואפריקה, דרך ריקוד האש שהביאה לנו הרקדנית ליטל נתנזון. תודה רבה לך, ליטל.
תודה רבה.
אני רותי קרן, מגישה ועורכת. לתוכנית הזאת אתם מוזמנים להאזין גם בשבת בשתיים בצהריים, בשידור החוזר, ובהסקט באתר כאן, או בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית הזאת, לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
Venons, y'a l'air.